שואלים ודורשים בהלכות הפסח קודם הפסח, והערב עם הרב יגאל בן עזרא.
שלום וערב טוב לכל המאזינים, ערב חג פסח, ואנחנו כבכל שנה מתבקשים לבוא ולהשיב ולענות למאזינים על שאלות אקטואליות, שאלות פרקטיות, ואנחנו כאן באולפן, באולפן רדיו קול חי, כדי להשיב למאזינים על השאלות. מספר הטלפון כאן באולפן זה 03-500-9393, וניתן לשלוח גם הודעות בוואטסאפ ב-055-333-9393. השנה אני רוצה לפתוח בסוגיה שהיא לא חדשה, אבל בוא נאמר, אם בחודש האחרון אנחנו מוצפים בשאלות לרוב, אני רוצה להתייחס פה לסוגיה שיש בה קצת חוסר הבנה. אני מדבר על נושא של, אני בטוח שברגע שאני אגיד, מיד המאזינים יגיד, או, סוף סוף, המאזינים, סליחה. אני רוצה לדבר על ולדון על הנושא של שמן הקנולה. שמן הקנולה הוא בעצם מה שנקרא לפתית. שאלות רבות אנחנו מקבלים בנושא שמן הקנולה. האם זה קטנית או לא קטנית? זה כבר כל אחד כפי המנהג שלו. קנולה זה מה שנקרא לפתית. בהגדרה שלה היא בעצם, זה לא מוגדר כקטנית. אבל בקהילות רבות נוהגים להקפיד בזה, בגלל שזה נראה כזירונים, וזה די דומה לקטניות, אז נוהגים להקפיד בזה כקטניות. לכן ניתן לראות מוצרים מסוימים שכתוב עליהם כשר לפסח מכיל לפתית. אנחנו לא מציינים האם זה כשר לפסח קטניות, כשר לפסח ללא חשש קטניות, אנחנו רק מדגישים שהמוצר מכיל את הלפתית. אבל לא זו הנקודה שאני רציתי להתמקד בה, אלא רציתי להתמקד בעיקר בנושא של תהליך הייצור של השמן. ולמה אני אומר את זה? היות ו... בשמן קטניות, זה גדל בשדות באותה שדה יש מחזוריות של זריעה. ובשדות שמגדלים את הקנולה, מחזוריות הזריעה שם היא זה שבעונה אחת זורים קנולה, ובעונה שלאחר מכן זורים חיטה, וכך חוזר חלילה. ואז מה שקורה זה שבעונה שהקנולה צומחת, צצים להם שיבולים של חיטים, של חיטים שכנראה נותרו באדמה וצמחו ביחד עם הקנולה. וכאשר קוצרים את הקנולה ומביאים את זה למפעל, ניתן לראות בעין את החיטים שמעורבים בתוך זירי הקנולה. הקנולה היא כמין גרגר קטן בצבע שחור, כך שניתן לראות את זה. ממרחק אפשר לזהות את זה. אני חזרתי בשבוע שעבר מסיור באחד המפעלים הגדולים בעולם, אם לא הגדול בעולם, לייצור של קנולה, וזה בקנדה. ואני התמקדתי שם בעיקר בנושא של בדיקת הימצאות של החיטים. ואכן, כן, יש חיטים. רואים את זה. בוא נאמר, בכל חופן, בשתי ידיים שהרמתי, היה ניתן למצוא איזה גרגר של חיטה עם המוט שלה. זאת אומרת, החיטה היא בעצם חיטה עם הקליפה. זה לא חיטה מקולפת. עכשיו, יש כאן שאלה, האם אותם גרעיני חיטה אלו ברגע שממצים את השמן, האם מתערב בהם שמן או משהו שיוצא מן החיטה, והאם מסתמכים כאן על ביטול קודם הפסח. היות וזה בוודאות יש כאן ביטול ברוב, ולדעת מרן ואפילו לדעת הרמה, בלח בלח זה בטל קודם הפסח ואינו חוזר וניור. אלא מה? ישנם קהילות, בעיקר קהילות בני תימן, שמקפידים בנושא של חוזר וניור כדעת הרמב״ם, שסובר שבפסח אנחנו כן חוששים לחוזר וניור. ואז נשאלת השאלה, האם ניתן להשתמש בשמן קנולה לאותם הנוהגים או לאותם החוששים בחוזר וניור בפסח או לא? אז אני רוצה ככה לתת סקירה בקצרה, כי אני מבין שכבר יש מאזינים על הקו. יש כאן כמה שאלות. אותם גרגירי חיטה, כאן כל זה עובר שם איזשהו סוג של ניפוי, וניתן לראות את זה בעין, בין הרגע שזה מגיע, נשפח מן המסעיות, לתוך בור הקליטה, לבין השלב שזה עובר שם את הניפוי, או את המיון, ובאמת כל המקלות, כל המוץ, כל ביניהם גם החיטים, הם בעצם נפלטים החוצה, אבל עדיין, יש חשש שמה נשאר שם חיטה. אז אני רוצה לבוא ולומר דבר כזה. קודם כל, אותו גרגיר חיטה הוא לא חמץ. גרגיר חיטה זה רק גרגיר שבעצם הוא בא במגע עם מים, הוא החמיץ, ורק אז הוא מוגדר כחמץ. אבל הגרגיר, כמו שהוא יבש, כשהוא בא מן השדה, אין בו חשש של חמץ. עכשיו, בוא נניח שזה נכנס לתהליך של המיצוי, המיצוי הוא על ידי חימום של גרעיני הקנולה, ברגע שמחממים אותם לערך טמפרטורה של בין 50 ל-60 מעלות, החום גורם לשמן להתפרק מהגרעין של הקנולה, ואז זה נכנס לבלסים כאלו, וזה עושה את השחיטה ומוציא את השמן. אז קודם כל, אין התכנות שיצא משהו מהחיטה, כי בעצם כדי להוציא מן החיטה, צריך בכלל טכניקה אחרת וטכניקה שונה. אז כך שלא יוצא בוודאות, גם לפי מה שדיברתי שהם הטכנולוגים, אם היה יוצא מזה משהו, יכול להיות שאפילו ברמה אלרגנית הם היו צריכים להדגיש את זה, שזה עלול להכיל גלוטן, אבל לא יוצא מזה שום דבר. אבל אני אומר, גם אם נצא מנקודת הנחה ונניח שיצא מזה איזושהי טיפת שמן, כן? אותה טיפת שמן היא כבר אין לה דין של שיעור. זאת אומרת, מתי יש חשש של החמצה? כאשר יש לנו חיטה קמח, שיש את כל המרכיבים של המילן, של גלוטן, יש את כל המרכיבים, אז יש חשש שאם החיטה באה במגע עם מים, אז היא מחמיצה. וגם כדי שהיא תחמיץ, זה צריך שייקח הרבה זמן. זה לא בכמה רגעים. בכל אופן, גם אם נצא מנקודת הנחה שיצא, מה שיצא, יצא שמן. שמן, בוא נצא מנקודת הנחה שהוצאנו שמן מחיטה, האם בכלל יש לו דין של שיעור, אם הוא בא במגע עם מים, התשובה היא חד משמעית לא. לכן, גם אם יצא משהו והתערב בזה, אין לנו בזה שום חשש, כי זה לא משהו שאמור להחמיץ. וגם אם יבוא מישהו ויאמר שיש איזשהו ספק שזה כן יכול להחמיץ, אז אנחנו, יש לנו על מה לסמוך, על דברי מרן, שזה בטל קודם הפסח, כאשר השמן עצמו, כדי לעשות לו ביהור, כדי לזכך אותו, הוא עובר שטיפה בכיתור, במי כיתור, ואז אם מישהו חושש שזה, שכן יצא וזה כן יכול להחמיץ, הרי שזה בטל קודם הפסח לכל הדעות. ואם, עוד הפעם אני חוזר ואומר, יש מישהו שחושש גם לכל זה, אז שלא ישתמש בשמן קנולה. יש שמנים אחרים שאין בהם שאלה, אין בהם חששות, זה שמן חמניות, שמן סויה ושמן תירס. טוב, עד כאן בנושא הקנולה. אז אנחנו פה נצא להפסקה, ואחר כך ניגש לשאלות של המאזינים.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם הפסח, עם הרב יגאל בן עזרא.
כן, שלום, שוב ערב טוב לכל המאזינים. אנחנו כאן בערב שואלים ודורשים עם שאלות למאזינים. אנחנו נתייחס פה לאיזו שאלה שהגיעה. הגיעה כאן שאלה דרך האתר לגבי קוקה קולה זירו בפסח. וואו, שאלה כבדת משקל. כידוע, לחברת קוקה קולה יש כשרות לפסח של הרב לנדו, ועל הקולה זירו אין את הכשרות של הרב לנדו, זה רק כשרות של הרבנות תל אביב. אנשים שואלים, האם אפשר לשתות את זה, אי אפשר לשתות את זה. אז בפשטות, אם הרב לנדו לא מאשר, לכאורה, לא. אממה, המציאות היא שבעצם לא נותנים על זה כשרות לפסח, היות ובממתיק שיש בתוך הקוקה קולה זירו, שהוא בעצם תחליף לסוכר באספרטיים, שם יש שאלה של בתהליך הייצור של אותו ממתיק, משתמשים באיזושהי בקטריה שמצא הגידול שלה הוא חלבון שמופק מקטניות. עכשיו, קטנית שנשתנתה זה דבר ששנוי במחלוקת. אז לאלה שנוהגים להקפיד גם בקטנית שנשתנתה, אז זה קטניות. אבל לאלו שמקילים בקטנית שנשתנתה, אז יכולים לשתות את זה. ובכלל, למי שנוהג לאכול קטניות בפסח, אז לכאורה לא קיים בזה חשש. אוקיי, אנחנו נעבור כאן עכשיו לעוד שאלה. יש כאן שאלה להתייחס לנושא של כמון לפסח. כמון לפסח. כידוע, לפני למעלה מ-10 שנים הייתה בעיה בכמון שהיה מגיע מטורקיה. שוב, כמו שאת אותה בעיה שיש בקנולה, יש לנו פה גם בכמון, זה היה מגיע מטורקיה, ובאותם שדות היו זורים גם שיבולת שואל, שם המחזוריות זריעה היא משולשת. היה שם חומוס, שיבולת שואל, ולאחר מכן כמון. ואז הכמון שהיה מגיע לארץ, היו מוצאים בו את אותם הספיחים של השיבולת שואל. הייתה תקופה שבאמת זה נפסל, וזה נאסר משימוש. כיום, אנחנו בעצם מצאנו שבהודו יש כמון שגדל בשדות שמחזוריות הזריעה בה היא ללא שיבולת שועל או אחד מחמשת מיני דגן, ולכן אין כל חשש בכמון שהיום אנחנו מאשרים אותו לפסח. זה כמון שמגיע מהודו. בנוסף לכך עושים לזה מיון על ידי סורטקס, שזה ממיינת אופטית, ש זה בעצם עושה גם מיון אבסולוטי, רק כדי לסבר את האוזן, למשל את הברירה של האורז, לפריחיות אורז, הרי אין מציאות לברור 30, 40, 50 טון של אורז, 3 פעמים כפי המנהג, אז אנחנו מסתמכים על הנושא של הסורטקס, וזה בעצם עוזר לנו להיות רגועים, וכך שכל הכמון הוא בסדר גמור. ואנחנו נעבור לשאלה של מאזין.
שלום הרב.
שלום, ערב טוב.
הרב, תמרים שיש עליהם כל השנה עדה החרדית, ולפסח זה רבנות בקעת הירדן. זה מהודר או שזה
אנחנו, אתה מדבר איתי על שמרים יבשים או שמרים לחים?
לא, תמרים.
תמרים. אוקיי. בוא נאמר כך, בתמרים היום לא קיים שום חשש, וגם אם זה בקשרות של רבנות, אפשר להשתמש עם זה. העדה החרדית, יש להם את המנהגים שלהם, יש להם את ההקפדות שלהם, אבל תמרים, כאשר כתוב על זה, כאשר לפסח רבנות, אפשר, רק צריך לשים לב שזה לא יותר מחירה, כמובן.
כן, כן, בסדר גמור. תודה רבה.
בבקשה, נעבור למאזין הבא.
שלום.
הלו, שלום.
שלום.
כן.
כן, רציתי לשאול, מה הדין בקוביות בפסח, קוביות בשיניים, זה ברזל שבולע חמץ.
אוקיי.
אז עכשיו שבעצם אני אוכל חמץ חם בשנה, ועכשיו מגיע לפסח.
כן.
אז זה בעצם שאני אוכל משהו חם אחי, דבר חם אחי, זה בעצם פוליט החמץ שאכלתי בשער השנה.
בוא נשאל שאלה כזאת, כשאתה אוכל, אתה אוכל מכלי ראשון? או שמה שאתה אוכל זה כבר כלי שני וכלי שלישי? זה כבר כלי שני וכלי שלישי, נכון? אז אפשר לעשות לזה עגלה וזה בסדר גמור, אין עם זה שום בעיה.
אפשר לעשות לזה מה זה?
אם אפשר לעשות לזה עגלה, זה הדבר הכי טוב. אם לא, אז רק מספיק
הדחה. איך זה עגלה? זה מחובר לשיניים.
זה מחובר לשיניים, אז אין לו לעשות. זה רק לעשות הדחה ולנקות טוב בין השיניים. אם זה דבר שלא ניתן, חשבתי שזה משהו שמתלבש, שזה משהו שמתלבש על השיניים. זה מה שנקרא להדיח את הפה, לשטוף טוב את הפה, לקנח עם חוט דנטלי, וזהו, לא צריך יותר מזה. מה שאנחנו צריכים לעשות הכשרה, זה דבר שהוא בכלי ראשון. אז אם זה בכלי ראשון, אז צריכים להכשיר אותו בעגלה. ואם זה בכלי שני, אז זה בעירוי. ואם זה בכלל בכלי שלישי, או שזה אצלך בתוך הפה, אז אפשר להדיח את זה ולשטוף את זה, וזה מספיק.
אגב, באמת יש עדיפות לשטוף את זה עם מים חמים, או שזה סתם מים רגילים?
אם אתה רוצה להקפיד יותר, שכביכול יהיה ניקיון יותר טוב, ושיסיר את השומן וכל מה שצריך, אז תעשה את זה עם צחצוח ומים חמים, זה מספיק, לא צריך יותר מזה.
הבנתי, יישר כוח.
כל טוב, שלום. אנחנו נעבור למאזין הבא.
שלום כבוד הרב,
כן,
תודה
שלום,
רבה.
כן, שלום וערב טוב.
תודה רבה על האפשרות לשאול שאלות.
כן, בבקשה.
האם יש שינוי בשנים האחרונות לגבי קמח רגיל, אם אפשר להשאיר אותו בפסח, האם הוא חמץ גמור?
לפי מה שאני קיבלתי נתונים, כל הקמח שקיים היום בארץ, כן? גם אם הוא עובר לטיטה, כן? הרי מה הבעיה בקמח? כן? קמח שהוא בעצם לא קמח שמורה, קמח רגילה. הרי אם שמתם לב שבמצות יש שני סוגים. יש קמח שמורה שזה שמור משעת קצירה, ויש קמח שהוא שמור שזה משעת חינה. כי אנחנו סבורים שהחיטה כל זמן שהיא עם המוץ שלה, עם הקליפה שלה, כן? גם אם היא נרטבה בשדה, אנחנו סוברים שהיא לא החמיצה, ולכן ברגע שזה הגיע לתחנת הקמח ומתחילים את הפילינג, את הקילוף של הסובין, כן? אז כדי שהקילוף יעשה בצורה טובה ולא יפגע בחיטה עצמה, נותנים לטיטה של 0.0 משהו אחוז של מים, וזה כדי לעשות את הקילוף. הלטיטה הזו היא לא גורמת להחמצה. אני הזכרתי קודם גם כן שדיברתי על נושא של הקנולה, כדי שחיטה תחמיץ, היא צריכה לשרות במים כמעט איזה שעה, כדי שהיא תתפח ותגיע למצב של חמץ. אז זה שיש איזושהי לטיטה של החיטה, שזה עם המוץ שלה, לפני שמכניסים את זה למכונות, שמקלפות את הסובין ואת המוץ, כן, זה לא גורם להחמצה. לכן הקמח הוא לא חמץ. הוא לא קשר לפסח, כן? אבל הוא לא חמץ. כי קמח קשר לפסח עושים את הכילוף ללא הלטיטה. זה ההבדל בין קמח קשר לפסח לקמח שהוא כל השנה. אבל בכל אופן, לבוא ולהגיד שזה חמץ, ודאי שלא.
ברכוח הרב, תודה רבה.
בבקשה. נעבור למאזין הבא. הלו.
הלו, שלום הרב.
שלום, ערב טוב.
רציתי לשאול אם יש מידע על בשר של בדת צידה חרדית. אם כל שחיטה שלהם היום מחלק בית יוסף, או רק מה שמציעה מחלק בית יוסף. יש כל הלוקות שנותנים בשר של בדת חרדית, וכאילו מספרדים מקבלים וכאלה, לדעת באופן כללי.
אני בשאלות מסוג זה, אני אומר שכל אחד ישאל את רבותיו. זה שאלות ש... זה כל בדץ, כן, יודע לתת את התשובות. אם תשאל אותי, אני מבדץ בית יוסף, אז אני יודע להגיד לך מה הקפדות שלנו, ומה החומרות שלנו, ומה הורה לנו מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אבל מה קורה בגופי כשרות אחרים, זה אני חושב שצריך להגיע אליהם, ולקבל מהם את האינפורמציה.
טוב,
יישר
כוח.
אוקיי, אנחנו פה נזכיר שוב פעם את מספר הטלפון באולפן, 03-500-9393, והמספר לשליחת הודעות זה 055-333-9393. 9393. אני רוצה להתייחס כאן לעוד איזושהי שאלה שחוזרת פה, אני רואה כמה וכמה פעמים בין ההודעות, לגבי הנושא של כיתובים על גבי מוצרים. לפעמים, כשעושים איזשהו מוצר עם אריזה מיוחדת ויצור מיוחד לפסח, אז עושים את הלוגו של אותו כשרות, של אותה כשרות, ומוסיפים לזה את הכיתוב כשר לפסח. קורה לפעמים במוצרים מסוימים שהם כל השנה הם לא חמץ, יש עליהם את הלוגו, וכדי להחליף את הלמינט או כדי להחליף את האריזה, מדובר פה באוצרה גבוהה מאוד, ולכן מאפשרים להזריק את הכיתוב כשר לפסח בסמוך ולאו דווקא מתחת ללוגו, לפעמים זה יכול לבוא מצד ימין, מצד שמאל, למעלה או למטה. אוקיי, אנחנו נעבור כאן לשאלה של מאזין נוסף.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום, ערב טוב.
רציתי לשאול, אני לא יודע אם שאלו אולי, אבל לגבי פה בשודו, אמרו, הרב עובדיה היה אוכל, הרב יצא כסף אוכל, אני לא יודע, אמרו פוליטיקה, כאילו, מה לעשות הרב? זה בטעם שזה רק רבנות על האריזות.
אז במקרה, אני זה שהתעסקתי עם, אנחנו כבדץ לא נותנים כשרות על המוצר הזה, ואני גם מתייחס לכך למה לא נותנים כשרות על זה כבדץ, אבל אני התעסקתי את זה, תקופה מסוימת הייתי מנהל מחלקת הכשרות של חולון, והתעסקתי בכל תהליך הייצור של פאפה שוודו. המוצר, למי שנוהג לאכול מצה עשירה, הוא נעשה ברמה הגבוהה ביותר, ברמת הכשרות הגבוהה ביותר. אממה, יש כאן שתי שאלות שמבחינתנו כבדץ הן מהוות כבעיה. דבר ראשון, ההוגיות עשויות מקמח רגילה ולא מקמח שמורה. ואנחנו כבדץ לא יכולים לתת כשרות על מוצר מוגמר שיש בו קמח רגילה ולא קמח שמורה. כי יש לקוחות שקונים את זה, מקפידים לאכול שמורה, רואים הוגיה, רואים על זה בדץ, קונים, אבל למעשה זה קמח רגילה ולא קמח שמורה. אז לכן אנחנו לא נותנים על זה כשרות. זו סיבה אחת. סיבה שנייה זה הנושא של התנורים. אנחנו כבדץ מקפידים לפסח להשתמש בתנורים שהם מיוחדים לפסח, ושם מכשירים את התנור. כמובן שזה על פי הלכה, זה על פי הנהלים של הרבנות, וזה בסדר. אבל לבוא ולומר שיש שם בעיות או פוליטיקות, אני לא יודע. אנחנו לא מתעסקים בזה. אנחנו מתעסקים בקשרות לגופה.
כן, בגלל זה נשאר. כן. לגבי השמורה, טוב, זה אפשר לקודם על זה, אבל לא נורא, בסדר, כאילו, לגבי התנורים, זה עוד בעיה, הבנתי.
אוקיי.
טוב, אני ממש...
כל טוב. שלום, שלום, ונעבור למאזין הבא.
כן, אבל יש לי שאלה.
כן, בבקשה.
השיעור של כבית היום, זה שליש ביצה או...
אנחנו מתעסקים כרגע בשאלות של כשרות נטו. שאלות הן שאלות הלכתיות, תיגש אל הרב אצלך, והוא ייתן לך את כל הפרטים. בסדר?
הבנתי.
כל טוב, שלום, ונעבור למאזין הבא. הלו?
כן, שלום וברכה.
כן, שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי המיונז של פלמה. חלקם יש להם בדת בית יוסף, וחלקם אין להם בדת בית יוסף.
זה משיקולים שלהם שם בנושא של האריזות. לא את כל האריזות הם יכולים לשנות. ולכן על חלק מהמוצרים הם כן מדפיסים את הלוגו, על חלק לא. המיונז של תלמה, מרגע שהמפעל הוכשר, כולו כשר לפסח ברמה של בדץ.
תודה רבה.
בבקשה. כן, שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי מה הנושא של הכשר על פרחיות בפסח. מה הנושא של הכשרות על פרחיות בפסח? מה הבעיות בזה, כאילו, של
מי אמר שיש בעיות בפרחיות בפסח? אני יכול לספר סיפור שהיה לי עם מרן, זכר צדיק קדוש לברכה, לפני כ-18 שנה, בפעם הראשונה שבאתי להתעסק בנושא של כשרות לפריחיות, ואני באתי ואמרתי לו, ככה בתמימות, אמרתי לו, הרב, איך אנחנו בוררים אורז ג' פעמים כפי המנהג? הרי למי שנוהג לאכול אורז בפסח, המנהג הוא שצריך לברור את זה קודם בפסח ג' פעמים. פה במפעל הזה הם משתמשים ב7-8 טון של אורז, איך אנחנו נברור את זה קודם בפסח? אז הרב אמר לי, מה הבעיה? תושיבו כמה פועלים, שהמשגיח יעמוד על גבם, ושיבררו את זה. ככה באמת היה לפני מספר שנים. היום, למי ששמע בתחילת דבריי, כי דיברתי על הכמון, היום יש תקן שנקרא סורטקס. סורטקס, כדי לסבר את האוזן, אני אספר סיפור שהגעתי פעם למפעל בהודו, מפעל של תבלינים, ורציתי לבדוק מה היכולות של אותה ממיינת. כן? זה ממיינת אופטית. והם לקחו חצי, כמות של חצי טון כמון, העבירו אותה על גבי הממיינת, כן? וזה הוציא משם את כל הפסולת שהיה. וניגשתי לפסולת ולא מצאתי שם דבר שהוא דגן או משהו כזה. התחכמתי ואמרתי להם, רגע, אני רוצה להכניס חיטה ולראות אם היא תצא. לא מצאתי חיטה, אז מצאתי שם אורז. הכנסתי לתוך כמות של חצי טון 10 גרגירי אורז, ותוך 5 דקות זה עבר את הממיינת וקיבלנו חזרה את אותם 10 הגרגירים של האורז. עדיין התחכמתי, אמרתי, מי אמר שזה האורז שאני הכנסתי, אולי זה אורז אחר, אז לקחנו ארטליים שחור וצבענו 5 גרגירים בצבע שחור, 5 לבנים, עשינו עוד הפעם סיבוב על הממיינת וקיבלתי 10 גרגירים, 5 לבנים, 5 שחורים. זאת אומרת שהרמת המיון היא אבסולוטית, והיום האורז שמשתמשים בו לייצור של הפריחיות, היום אנחנו כבר לא נמצאים בכמויות שהיה לפני 18 שנה בכמות של 7 טון, אנחנו כבר בחלק מהמפעלים מגיעים ל-40-50 טון לעונה של אורז. אנחנו מקפידים להשתמש אך ורק באורז שמגיע עם תו תקן שהוא עבר סורטקס. אגב, אורז שעבר סורטקס וקיבל את התקן, הוא גם מוגדר כגלוטן פרי. זאת אומרת, הוא גם נחשב כנטול גלוטן.
אבל למה יש הכשרים שכן נותנים על זה הכשר והכשרים שלא נותנים על זה הכשר?
אתה שאלת אותי איך אנחנו עושים. אז אני אומר לך, זה מי שלא נותן צריך לשאול אותו למה הוא לא נותן.
לא, אין זה נושא של כאילו של...
אין פה שום נושא. אין פה שום נושא, נתתי פה את הדברים בצורה ברורה לחלוטין. אין שום חשש לאכול את זה. נעבור למאזין הבא.
שלום, תודה רבה על התוכנית.
שלום, ערב טוב.
אפשר בבקשה שתי שאלות, הרב?
כן, בבקשה.
שאלה ראשונה לגבי אורז שאני קונה ברור. צריך לברור אותו רק פעם אחת, מספיק פעם אחת?
אורז שאתה קונה אותו ברור, הוא ברור מבחינת חרקים. הוא לא ברור מבחינת פסח. לפסח המנהג הוא לברור אותו ידנית ג' פעמים. אז ככה שמה שאתה קונה אורז ברור, הוא ברור רק מבחינת נגיעות של חרקים. וזה לא קשור לפסח.
שר כוח רב, תודה. שאלה נוספת לגבי כיף לונדון בממתקים. אפשר לסמוך?
אני לא עונה על שאלות כאלו ברדיו. אני גם רוצה להסביר, כן? אני לא חושב שזה יפה להתייחס בשידור ולתת ולחלק ציונים לקשרויות. שאלות כאלו אפשר לפנות בפרטי. אפשר לפנות שאלות כאלו בפרטי, או שכל אחד ישאל את רבותיו. לא מבקשים לצאת לפרסומות.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם הפסח, עם הרב יגאל בן עזרא.
כן, שלום וערב טוב, אנחנו כאן שוב עם שאלות ותשובות למאזינים. מי איתנו על הקו?
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב.
אני לא משהו, מדבר חדד יורם, אני מבית שמש, פעם אנחנו למדנו אצל הרב פלווני, והרב היה משגיח בערב אחרי, אולי אתה מכיר אותי, אבל לעצם העניין, הרב לגבי בשר, גם עונה לתשובות?
אם זה משהו שקשור לקשרות שלנו, כן.
כן, כן, על זה אני מדבר. לא יודע, כל מיני שמועות ואנשים שמדברים לשון הרע על העניין של הבית יוסף, שכבר לא עושים את החומרות כשהיה מרן, ואנשים כאילו אומרים שהם היו בתוך המערכת, ויש שם דברים... לא כמו שצריך, ממש אומרים שהם היו שם.
מה אתה מצפה לשמוע ממני שאני אבוא ויגיד לך שדברים השתנו? באופן נחרץ ביותר, שום דבר לא השתנה. החומרות הן אותן החומרות, והקפדות הן אותן הקפדות, ואין בכך שום חשש, והכל בסדר גמור.
אז למה אנשים ככה מדברים?
אני יכול להיכנס לפיות של האנשים?
אומרים שהם היו בתוך המערכת.
אני הייתי אומר משהו, הייתי אומר פה משהו עכשיו בתוכנית, אבל אני חושב, אני לא יודע אם מותר לי לבוא ולומר את זה, כן? אבל היום הבדץ בית יוסף הוא נהיה הבדץ הגדול ביותר בארץ. אז באופן נורמלי, אתה יודע, מתפתחות כל מיני...
כבוד הרב, אבל זה יותר, אתה רואה פה עם אנשי בחורי ישיבות, דברים כאלה, כל מיני במגזר החרדי, שאנשים מדברים על העניין הזה, ואני יודע בוודאות, כל כך חורה לי בדבר הזה, שזה... אנשים ככה מדברים על הדברים האלה.
גם לי זה לא נעים לשמוע כאלה דברים, כן? אבל אני לא יכול להיכנס לפיות של אנשים.
אני אומר לך, זה כל כך ברור, הרב יודע את זה.
אני רק יכול לומר לך שברוך השם, אנחנו גדלים וגדלים, וממשיכים לזכות את עם ישראל, וממשיכים להגיע למקומות שאף פעם לא הגיעו אליהם בדצים אחרים, ובזכות זה גם היום בדצים אחרים מגיעים לאותם המקומות שאנחנו הגענו. הרי גם כאשר אנחנו יצאנו לשחוט, כן, לפני כ-25 שנה, לפני 30 שנה, בפעם הראשונה שיצאנו לשחוט בחוץ לארץ, והבאנו את זה עם בדץ, הקימו עלינו כל זעקה, והיום תראה לי בדץ אחד שלא שוחט בחול. כל הבדצים שוחטים בחול. מה זה אתם נותנים לכל מסעדה, אתם נותנים לכל בית קפה? נכון, אנחנו הגענו למקומות, לכל הפריפריה, הגענו לאלת, הגענו לראש פינה, הגענו לכל הארץ, לכל עיר ועיר, ואנחנו נותנים שם את הקשרות, כדי להרבות את הקשרות, כדי להנגיש את הקשרות. אז בתחילה הרימו גבה, והיום אתה יכול להסתכל, לפתוח את העיניים ולראות שכל הבדצים, כן? כל, אני אומר, ממש כולם, מגיעים כבר כמעט לכל עיר בארץ ונותנים את הקשרויות. אז ברוך השם...
מבחינת החומרות הרב, הרב אומר שאנחנו החומרות, כולם יכולים להיות רגועים,
יכול להיות רגוע, סמוך ובטוח.
אני אמרתי לבן אדם הזה, תשמע, אחרי 120 שנה, צוות, אנחנו נגיע למעלה, הרב עובדיה יכול להיות אגב שלנו.
צוות
לא
המשגיחים שלנו וצוות המפקחים, אגב, לא קיים כזה עוד בדץ בעולם, כן? עם כמעט למעלה מ-65 מפקחים. 65 מפקחים. מפקח זה לא משגיח. מפקח הוא אחראי על המשגיחים. אין עוד גוף כזה בעולם. אבל אני לא חושב שזה המקום עכשיו. יש עוד שאלות?
לא, בסדר, כי זה חורה לאנשים פה שהם שומעים את הדברים האלה מרבני
פיוט. אני חושב שהם הצינו את השיחה, בוא ניתן לאנשים פה את
הדבר הרב, לשאול שאלות. בסדר, הרב, תודה רבה, אתה אומר הרב ש...
לא, אתה
הרב
יכול להיות רגוע ב... ושיהיה פסח כשר ושמח. כל טוב. נעבור כל למאזין הרב, הבא.
שלום הרב.
שלום, ערב טוב.
אני שואל אם אפשר לאכול כמון בפסח בהכשר טוב.
כן, אני עניתי על זה מקודם, ואנחנו דיברנו על הכמון, ואם זה עם כשרות של בדץ טוב, שאתה סומך עליו, שאבא סומך עליו, ואתה יכול לאכול בפסח.
בסדר, תודה רבה הרב.
בבקשה, נעבור למאזין הבא. שלום.
שלום. רציתי לדעת... יש מילוי לסיגריה אלקטרונית וסיגריות רגילות. רציתי לדעת אם צריך לזה כשרות לפסח.
אני יכול לומר שלפני הרבה שנים באתי למרן ושאלתי אותו, אז הוא אמר שלא צריך לעשן. כן? עבדתי לו, בכל זאת אנשים מבקשים. אני בזמנו נכנסתי למפעל דובק, חשבתי לרגע שנכנס למפעל של ממתקים. ראיתי כל מיני חומרים שמשתמשים בהם שם וזה, אבל זה הכל דברים פשוטים, זה כל מיני ממתיקים ודברים כאלו ואחרים. לגבי סיגריות לא צריך שום כשרות. לגבי אותם הסיגריות האלקטרוניות, לדעתי לא צריך על זה כשרות, זה דבר שהוא בכלל לא ראוי, הוא נפסד מאכילת כלב, לא מכניסים את זה לתוך הגוף, את הנוזל עצמו, זה רק עידוי. אני חושב שלא צריך על זה כשרות לפסח.
אז הרב אומר בסיגריות אלקטרוניות ובסיגריות רגילות...
אני אומר שלא צריך לעשן בכלל.
כן, אבל בכללי לא צריך הכשר, אני רק רוצה לדעת בפסח.
לא צריך.
תודה רבה.
בבקשה, ואנחנו נעבור למאזין הבא.
שלום.
שלום.
רציתי לשאול לגבי סירופ יחיל של סירופ דייט.
כן.
רשום שם בחותמת, נראה לי, שרשום בית יוסף בראשי תיבות כזה, הסתפקתי. האם זה
הקשרות
שלכם או שזה...
כן, זה בעיה טכנית שמה, בגלל שהבקבוק של הסירופ, כן, לא בא עליו תווית, אלא בא עליו איזשהו שרבול פלסטיק כזה, שהוא מלחימים אותו על גבי הזה, וזה לא ניתן להחליף את זה ולעשות למינת חדש, רק בשביל לכתוב את פסח, ולכן אנחנו אישרנו להם לעשות את זה בהזרקה, וזה בסדר.
אז זה גם מהסירופ הדייט שנכין?
כן, כן. כל טוב, שלום, ונעבור למאזין הבא. טוב, עד שאנחנו פה, בעריכה פה יעלו את המאזין הבא, אני כבר... הלו?
הלו. כן, שלום.
כן, שלום.
אני מקפיד על חוזה ונאור בפסח.
כן.
ואני הרבה נתקל עם בעיה של השימורים. השאלה, איזו חברה אני יכול לסמוך, או איזה... קנת חוזה ונאור.
קשה לענות על זה. זו שאלה שקשה, קשה מאוד לענות עליה. אני לא חושב שיש מישהו שיכול לענות על השאלה הזו. לגבי הקנולה, מקודם נתתי תשובה שהיא תשובה מוחלטת, שאין בזה שום חשש, אבל לגבי השימורים, תראה, זה עובר ברירה, זה עובר מיון, והיום גם כן, אם שמעת בתחילת הדברים, סיפרתי על מכונת הסורטקס, היום גם במפעלי השימורים פה בארץ משתמשים במכונה הזו, ועושים את הכל כדי לברור ולמיין, כדי שלא יהיו דברים נוספים.
אבל, כל החברות כאילו?
בוא נאמר בחברות הגדולות, בוא נאמר, הזכירו מקודם את יכין, אם מותר להזכיר פה, שם בוודאי יש סורטקס, בקפואים זה פחות בעיה, בגלל ששם אפשר לבדוק את זה.
טוב, תודה.
אוקיי, אנחנו נעבור למאזין הבא, והאחרון אני מבין, כן, ערב טוב.
ערב טוב, רציתי לשאול את כבוד הרב בקשר לקוביות סוכר בפסח.
אוקיי, קוביות סוכר צריך על זה כשרות לפסח, בגלל שכדי לדבק את זה משתמשים שם בחומרים כאלו ואחרים, ולכן נדרש על זה כשרות לפסח.
ואין כשרות מעודרת?
לא ידוע לי.
תודה, תודה רבה, פסח
קשה. אני רק רוצה לומר איזה מילת סיכום. אנשים שואלים הרבה לגבי מוצרים חדשים על המעדפים. מה זה, פסח פעם היו אוכלים רק תפוח אדמה, ביצה, והיום כבר המעדפים מלאים ועמוסים בכל טוב. אז אני אומר משהו בנימה של אותו מאזין ששאל שאלה. היום, ברוך השם, אנחנו... מביאים כמה שיותר דברים. מרן פעם אמר, כתוב שכל חמץ וכל סעור לא תאכלו, אבל לא כתוב בשום מקום שאסור לאכול דברים טובים וממתקים טובים, ושיהיה לנו בעזרת השם פסח כשר ושמח, ושלא תצא תקלה תחת ידינו, ובטח ובטח ולא מפינו.
Thank you.